ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף קוף מם ה. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל בדף קוף מם דלין עמוד ב' שבע שורות מלמטה, מסוף העמוד. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו סחיטה, משקה הבא לתוך האוכל. אנחנו גם הוספנו דינו של שמואל בשוליים, סוחט אחד, סוחט אדם פירות, אפילו ענבים, לתוך כדירה של אוכלים בשבת, אבל לא לתוך קערה ריקה. הגמרא, אמר רב יהודה משמואל, סוחט אדם אשכול של ענבים לתוך הכדירה, כוונה כדירה שיש בו תבשיל, אבל לא לתוך הקערה. וכמובן אנחנו מדברים על פעולה בשבת. כך אומר רש"י, לתוך הכדירה של תבשיל, לתקנו, דמוקחא מילתא דלאו למשקה באילי. אין כאן רצון למי מיץ ענבים עצמם, אלא לאוכל. ואין זה דרך פריקתו, והווה כמפריד אוכל מאוכל. ממשיך רש"י, אבל לא לתוך הקערה, דזינן דלמשקה קאי, ואף על גב דבקערה לא שתי. יש אנשים לא שותים מתוך קערה, שותים מתוך כוס למשל, אבל לא מתוך קערה. לא מוכח מילתא, זה לא מוכח שהוא לא מתכוון למשקה, ואיקה איסור. חזרה לגמרא, אנחנו נקרא עוד פעם דברי שמואל, סוחט אדם אשכול של ענבים לתוך הכדירה, אבל לא לתוך הקערה. אמר רב חסדא, מדברי רבנו נלמד, חולב אדם עז לתוך הכדירה, אבל לא לתוך הקערה. על מה? מזה שהוא אומר סוחט לתוך הכדירה, כסבר משקה הבא לאוכל, אוכל הוא מוגדר כאוכל, ולכן הפעולות האלו מותרות. מטיב רמי בר חמה, אנחנו רואים פה פס כפול, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו קושיות על עד נאמר דמשקה הבא לאוכלים אוכל הוא. ממשיך הגמרא, זב שחולב את העז, החלב תמי גם כשהוא חולב לתוך כדירה. אומר רש"י, החלב תמי שהזב מתמי כל דבר במסע, והרי הסת הקילוח, והוא הסית, הוא גרם לקילוח, וזה מגדיר אותו כמסע, ובכך הזב הוא מתמי גם אם הוא לא נוגע ישירות, אבל הוא מכוון את הקילוח, ולא כמפליק בין לתוך הכדירה בין לתוך הכוס. ממשיך הגמרא, והיא אמרת משקה הבא לאוכלים אוכל הוא, אז כדי שאוכל יהיה תמי הוא צריך הכשר, הכשר לקבל תומה, במאי התקשר. מה היה המכשיר? אנחנו מכירים את המושג של מוכשר לקבל תומה, הדבר הקלאסי, הרגיל, הדבר שבשגרה, פירות שנרטבו ברצון על ידי מים. אדם הרטיב את הפירות בכוונה, הפירות האלו עכשיו מוכשרים לקבל תומה, ואם נוגע בהם דבר המתמה כמו שרץ מת, הפירות יהיו טמאים. אז זה כלל לגבי כל דבר שמוגדר כאוכל. הוא צריך לעבור הכשר. אז אם אנחנו אומרים שמשקה הבא לאוכלים, כמו שנאמר מקודם, שאדם חולה ואדם עיז לתוך הכתרה, כי לא מדובר על חליבת משקה, שזה דבר כמובן שאסור בשבת, אבל אם אתה עושה את זה לתוך הכתרה, זה בעצם אתה מוציא אוכל, וזה מותר. אבל אם הוא נחשב כאוכל, איך כתוב פה במקור התנאי שזב שחולב את העז החלב תמי, גם כשהוא חולב לתוך הכדרה? מה היה המכשיר לחלב הזה לקבל תומה? התשובה הוא כן, הוכשר לקבל תומה, כי אמר רבי יוחנן, כמו שרבי יוחנן אמר במקום אחר, בטיפה המלוכלכת על פי הדד, החנמי בטיפה המלוכלכת על פי הדד. וזה דורש הסבר. בשורה שנייה מסוף העמוד ברש"י, כדמר רבי יוחנן במסכת כריתות, גבי הוא אמר דברו לגבי משהו אחר, גבי האישה שנטף חלב מדדיה בטיפה המלוכלכת על פי הדד, טיפה ראשונה מלכלכת בפי הדד בדעת, וכאילו היא מורכת טיפה ראשונה של חלב על פי הדד בדעת, היא מתכוונת לזה ונוחה לחלב, זה מקל על המשך החליבה. והאי הווה משקה, הטיפה הראשונה הוא משקה כסתם חלב, זה לא לאוכל בעילה, כפי שהוסבר הוא לא, אותה טיפה ראשונה לא, אין שום כוונה ש הוא יאחיל, אלא הוא משקה. אנחנו חוזרים לגמרא. אז לגבי ההסבר לזב שחולב את העז, קיבלנו את ההסבר שאומנם מצד אחד משקה הבא לאוכלים מוגדר כאוכל, בכל זאת החלב שיוצא הוא תמי בגלל שהוא קיבל הכשר, כמו שהסברנו. מטיב רבינה, שוב פעם, אנחנו עומדים להעלות קושיה למושג של משקה הבא לאוכלין, אוכל הוא. אז הוא מקשה מהמקור הבא. תממת, אדם שהוא עצמו תממת, ששחט זיתים וענבים, אנחנו ממשיכים לקוף מן הימד א', כביצה מכוונת, טהור. כביצה זה שיעור, אז הוא שחט שיעור, נוזלים מהזיתים והענבים כשיעור כביצה בדיוק טהור. הוא אמנם הבן אדם היה תמי מת, אבל השיעור הזה כביצה בדיוק הוא טהור. אפשר לדייק מכאן, יותר מכביצה תמי. רש"י בשורה הראשונה כביצה מכוונת טהור, משנה היא במסכת טהרות ומפרש בה בהדיה, ובלבד שלא ייגע במשקה שאינו נוגע אלא באוכל. וכיוון דביצה מכוונת, זאת אומרת שאותו תממת הוא נוגע רק בזיתים, הוא לא נוגע בנוזלים שיוצא מהם. וכיוון דכביצה מכוונת הוא לכי סחי טיפה כמיתה, מאחר שמדובר בשיעור של כביצה בדיוק, כשיוצא טיפה ראשונה חסר לה מכביצה, ואין האוכל אף על פי שהוא תמי מתמי המשקה, למרות שהזית עצמו שנגע בו התמי מת הוא תימי אותו, המשקה שיוצא ממנו אינו תמי בגלל ש כמו שנאמר כאן, אין האוכל, אוכל במהות, אין האוכל אף על פי שהוא תמי מתמי המשקה, שאין אוכל מתמי אחרים בפחות מכביצה. אבל אם היה נוגע במשקה, איתמי לי משקה, מטיפה ראשונה שהמשקה מקבל תומה בכל שהוא. והחינמי תני בה בהדיה יותר מקבצה תמי. אם היה סוחט יותר מכשיעור קבצה, אז המשקה תמי, שכיוון שיצא טיפה ראשונה נטמעה בקבצה, אז הכל נהיה תמי, ותמי מת דווקא נקד שאינו מתמי בהסת. הוא לא כמו הזב שהזכרנו מקודם, זה שהוא מזיז את הדבר הזה לא יגום התומה, והוא עדין לתמי שרץ וכל תמי מגע. ותמי מת לרבות הנקד, דהווה אב התומה משום דקטני סיפה, אבל זב ששוחט זיתים וענבים, אפילו גרגיר יחידי תמי, שכיוון שיצא טיפה ראשונה, נטמע המשקה במסע הזב. ובכן, לפי הדיוק, שאם אותו תמי מת היה שוחט יותר מכשיעור כביצה של ענבים, המשקה שיוצא ממנו תמי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על המשקה שיוצא ממנו, ההווה מן הקעת, הוא אפילו אם מדובר בסוחט לתוך כדירה. ואי אמרת משקה הבא לאוכל, אוכל הוא במאי התקשר, שאלה דומה למה שראינו מקודם. אוכל אינו מקבל תומה, אלא אם כן עבר הכשר. הגמרא דוחה, דהיינו רבינה, שהוא העלה את הקושיה, גם מתרץ. הוא מוטיב לה, הוא זה שהעלה את זה כקושיה, והוא מפרק לה גם מתרץ. כאן מדובר בסוחט לתוך הקערה. אין, זה לא דוגמה של סוחט לתוך קדרה. ואז באמת הוא יהיה טהור מדין, אם הוא לא מוכשר כמובן, הוא בגדר אוכל. כאן מדובר בסוחט בתוך קערה, אז אין כאן את נקרא לזה הקולה הזה שם אוכל, אלא הוא נוזלים לבד, הוא משקה לבד. אמר רבי יומיה כתנאי, נתייחס לסימון שהוספנו פה בשוליים. קודם כל כתבנו נושא, התקלנו אותו, משקה אחד הבא לאוכל, שתיים העומד לעיבוד, שלוש העומד לצחצחו. אנחנו נבין את ההגדרות האלו בהמשך כמובן. תחת הכותרת מבנה אנחנו רואים צורת בית, מחלוקת אמוראים עם משקה הבא לתוך האוכל. המחלוקת אומרים אם הדבר הזה או המושג הזה הווי תנאי, דהיינו מחלוקת תנאים. עוד מעט נראה מעוין עם השפיץ מושחר שני מקורות תנאים בעניין שחיטה. בהמשך נתייחס למשולשים שהם הם השפיץ למטה. הגמרא, אמר רבי ירמיה כתנאי, הדיון או המושג של משקה הבא לתוך אוכל הוא, האם מוגדר כאוכל או לא, הוא מחלוקת תנאים. המחליק בענבים לא הוכשר. מה זה המחליק בענבים? מדובר פה על אופר נחתום שמחליק כיכרותיו במשקה שנשחט מענבים. אז לפי התנא קמא זה לא מכשיר את המאפה, ורש"י מוסיף כאן שמדובר במאפים שנילושו במי פירות, מי פירות עצמם לא מכשיר, והגיע לשלב הזה שהם כבר עדיין לא נאפו, אבל הוא מוסיף את המיץ ענבים הזה משחיטת ענבים על הכיכרות. לפי התנא קמא לא הוכשר, זה לא מכשיר אותם לקבל טומאה. רבי יהודה אומר הוכשר, כעת מוכשר, כפי שאמרנו מקודם, הלישה עצמה לא היה במים או בשאר המשקים המכשירים, אלא בסתם מי פירות, הם אינם מכשירים, לפי רב יהודה, כעת שהוא החליק, הוא מרח את ה, הוא שחט את הענבים על הכיכרות, זה כן מכשיר. מי לב? בהקמפונגי. מה שורש המחלוקת בין התנא קמא שאומר לא הוכשר, לרבי יהודה שאומר הוכשר? מור סבר, לפי התנא קמא, משקה הבא לאוכל, אוכל הוא, ובכזה הוא לא מכשיר את, ה, את הכיכרות לקבל תומה. ומור סבר, רבי יהודה, לאו אוכל הוא, אלא משקה, ובכזה הוא מכשיר את הכיכרות לקבל תומה. רב פאפה, וכאן אמרנו מקודם שקיים מחלוקת אמוראים אם הנושא הזה הוא מחלוקת תנאים, רב פאפה סובר שלא. רב פאפה אמר, רב פאפה דקולי אלמה משקה הבא לאוכל לאו אוכל הוא, אלא מה? אלא משקה. ואז צריכים לתת טעם, הסביר למה זה אמר שלא לא הוכשר. אם אתה אומר שלא אוכל זה, אלא משקה, משקה מכשיר לקבל תומה, אז למה, מה עומד מאחורי השיטה של התנא קמא שלא הוכשר? והכה במשקה הבא לאיבוד כמפליגי. מור סבר משקה הוא, למרות שהוא הולך לאיבוד, אנחנו נסביר את זה עוד מעט, למרות כך הוא משקה, ומור סבר לאו משקה הוא. אומר רש"י, הכי גרסינא, דכולי עלמא משקה הבא לאוכל לאו אוכל הוא, אלא משקה הוא. והיינו תמד אמד אמר לא הוכשר, שמתחילה נשחת הדייטה דאזיל לאיבוד. איך? שהאור שואבו ושורפו. כשהוא אופה את הכיכרות האלו, האש והחום שבתנור שואב את המשקה הזה ושורפו, ולכן הוא נקרא משקה הבא לאיבוד. בכל זאת, לפי רבי יהודה זה כן נחשב משקה, לפי התנא קמא שמה לא הוכשר, זה לא נחשב משקה, ובכך אינו מכשיר אותם לקבל תומה. ובפלוטה דהני תנאי, המשולש כאן מוסבר כאן בשוליים שתי שיטות אמוראים איך להסביר מקורות הנעל. הכוונה למקור מקודם המחליק בנבים, ועוד מעט נראה המקור המפצע בזיתים. אז לפי הגישה הזאת, הנושא שמשקה הבא לאיבוד הוא מחלוקת תנאים, שנראה כאילו עוד דוגמה. לפי לפי רב פאפה ראינו שהמקור ש ראינו מקודם מהמעוין המחליט בנבים מחלוקת בעניין הזה שמשקה בא לאיבוד, וממשיך הגמר ואומרת שיש עוד מקור שזה נושא המחלוקת, ובפלוטה תהני תנאי תתניה המפצע בזיתים בידיים מסואבות, הוא מפצע בהם, הוא קוטש אותם כדי שיהיו רכים, והוא עושה כך בידיים תמאות, הוכשר, כי נוח לו בשמן שיוצא מהם. עכשיו, עוד דוגמה לסופטן במלח, אם הוא מפצע בזיתים, לא כדי שהוא רכים, אלא כדי שהמלח, שהוא יכול לספות אותם במלח, לא הוכשר. הוא לא מכוון למשקה היוצא מהם. ואומר רש"י לסופתם במלח שמתוך שהם קשים, כל זמן שהזיתים הם קשים אין המלח נדבק בהם, ומפצם לרקחן מבחוץ מעט, ובכך זה מועיל להדבקת המלח עליהם. עוד דוגמה של מפצע, לידע אם הגיעו זיתיו למסוק עם לאו. אומר רש"י, לידע אם הגיעו זיתים למסוק, צריך הוא לראות אם שומנו נוח לצאת, מיהו המשקה אזיל לאיבוד. וכאן כבכבנו את המילים האלו, כי זה עיקר הנושא. אז ממשיך הגמרא ואומר שאם הוא מפצה בזיתים, לידע אם הגיעו זיתים למסוק עם לאו, תנא קמא אומר לא הוכשר, רבי יהודה אומר הוכשר, מי לאו והכה מפליגי. נקודת המחלוקת בין התנא קמא רבי יהודה הוא כך, דמור סובה משקה עומד לאיבוד, משקה הוא, כאן זה מה שקורה, נכון, הוא לחץ עליהם לידיים, הגיעו זיתה ולמסוק, אבל הנוזלים האלו הם הולכים לאיבוד. אז לפי רבי יהודה זה בכל זאת נחשב משקה, לכן לכן הזיתים הוכשרו לקבל תומה, ומור סובה לב משקה הוא, וכך אין דבר שמכשיר אותם לקבל תומה. אמר רב הונה ברי לב יהושע, הני תנאי, התנאים שראינו במפצע זיתים במשקה העומד ליבות לי, זה באמת המחלוקת. והנח, אבל לגבי המקור הקודם המחליק בענבים, הני והנח תנאי, יש להם מחלוקת אבל סביב נקודה אחרת, במשקה עומד לצחצחו כמפליק. נלמד עומק הדברים יותר תרך רשי. דיבור המתחיל הני תנאי, אלו דברי רב הונה שאומר לגבי המפצע. איזו תנאי? הני תנאי דמפצע, ודאי במשקה עומד לאיבוד פלי כדי אמרינן, כמו שהסברנו כבר. אבל תנאי תנאים דמחליק לאו עומד לאיבוד פליגי, דלאו לאיבוד עזב, מה שהוא מחליק את הכיכרות עם המיץ ענבים, לא נגדיר את המשקים האלו שהם הולכים לאיבוד, שרי לצחצח האוכל נתנו והרי מצחצחו, זה נשאר, התוצאה של הפעולה הזאת נשאר, זה לא איבוד, אלא אז מה, במה, איך כן נגדיר את המחלוקת שלהם, אלא במשקה עומד לצחצחו לאוכל כבבלי. דינמי משקה הבא לאוכל משקה הוא, גם אם תגיד שמשקה הבא לאוכל הוא משקה, הני מילי היכה הני מילי היכה גתה דקה שריף לי, זה עניין של אכילה שאתה אוכל אותם, אינמי שטר בי ריפתה דתורת משקה אביד, אבל לצחצחו פליגי. אנחנו נחזור לגמרא. אמר רבי זירא, אמר רבי חייא בר רשי, אמר רב. לפני שנתקדם אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, שחיטת דג לצירו אפילו לתוך קערה. חזור לגמרא, אז דברי רב הם, סוחט אדם אשכול של ענבים לתוך הקדירה ולא לתוך הקערה, זה מה שלמדו עד כה, שמשקה הבא לאוכל אוכלו, ולכן לתוך הקדירה שיש שם תבשיל יהיה מותר, אבל לא לתוך הקערה שהוא בלי אוכל בתוכו. וגם מה עוד אומר רב, ודג לצירו, דהיינו אפשר לשחוט דג לצירו אפילו לתוך הקערה. אומר רשי, ודג וצירו, שחיטת דג להוציא צירו, לאו משקה הוא אלא אוכלים, לכן גם אם אתה שוחט אותו לתוך קערה ריקה יהיה מותר, כי מה שיוצא הוא אוכלים, והאיסור של שחיטה זה שחיטת משקים, לא אוכלים. וכאן אנחנו מתחילים, קודם כל נשמע את דברי רב דימי, יתיב רב דימי וכמר לה להשמיתתה. רב דימי הוא אמר את שתי הנקודות האלו. אמר לה אביי לרב דימי, וכאן אנחנו מתחילים קושיה ארוכה, בערך 8 שורות כפי שמסומן בסימון אצל הגמרא. אביי פונה לרב דימי, אתון משמי דרב מתניתון ולא קשיה לכו, תם אומר את הנקודות האלו בשם רב ואין קושיה. ענן אומר אביי, אנחנו משמי דשמיל מתנינן לה וקשיאלן, אנחנו השמענו את הנקודות האלו בשם שמואל, וזה עורר אצלנו קושה, מי אמר שמואל דג לצירו אפילו לתוך הקערה, האם שמואל היה מטיל כזה דבר והתמר? ונעבור לעוד דוגמה, ושמואל יופיע בעוד כמה שורות, הוא מקווקף בגמרות שלנו. האם שמואל איטיל שחיטה דג בצירו, או אפילו בתוך קרה, והיית מה כבשים שסחטן. אותם פירות, ירקות שהוא כבש אותם בכבישה, והוא שחט אותם. אמר רב, לגופן מותר, אם השחיטה הזו הוא כדי לאכול את הכבשים, שהוא לא רצה את המשקה שצף עליהם ונבלע בתוכן. אז זה לגופן. מותר למימיהן, אם הוא שחט אותם כדי ליהנות מהנוזלים עצמם, פטור אבל אסור. נסתכל ברש"י לדיבור המתחיל, כבשים ירק חי כבוש ביין וחומץ לגופו, אם לאכול הכבשים סוחתן ממשקה הצף עליהם והנבלע בהן, מותר לכתחילה, זה לא מפרק, הוא הוריו ולאו למשקה הוא צריך. וראינו, אם הוא סוחט אותם למימיהן, פטור אבל אסור. פטור אומר שיש איסור דרבנן, אבל לא איסור דורייתא. פטור שאין זה מפרק, זה לא התולדה של מפרק, שהוא תולדה של דש, שאין המשקה הזה יוצא מן הכבשים שלא גדל בתוכן. אבל אסור, עטו זיתים וענבים. יש כאן גזירה, עטו המקרה של שחיטת זיתים וענבים. וממשיך הגמרא, ושלקות. הם דברים שבישלת אותם. ואתה סוחט אותם, בין לגופן, בין למימיהן מותר. אלו הם דברי רב. ושמואל אמר, אחד כבשים ואחד שלקות לגופן מותר, למימיהן פטור אבל אסור. אז אנחנו רואים כאן ששמואל מחמיר, הוא אומר שלמימיהן פטור אבל אסור. אז שלקות לכאורה הם דומים לדג לצירו, וגבי דג לצירו שמואל איתיר לחתחילה, וזה כמובן כל זה לפי אביי שאמר מה שהשמענו מוקדם יותר מקודם בשמו של רב, וזה היה מספר 2 למעלה, דג בצירו אפילו לתוך הכרה. ולפי אביי זה דבר שנאמר על ידי שמואל, וזה מתנגש עם מה ששמואל אומר פה, ש שחיטת השלקות למימיהן פטור אבל אסור. אמר לרב דימי, שמע את זה והוא הגיב, הוא אלוקים, זה ביטוי כמו שבועה, עיניי ראו ולא זר, מפומי דרבי יומיה שמיע לי, ורבי יומיה מרבי זירה, ורבי זירה מרב חייא בר אשי, ורב חייא בר אשי מי רב. לא אמור להיות שום קושה, כי הדבר שנאמר מקודם לא נאמר על ידי שמואל, נאמר על ידי רב. אז רב היה מקיל, דאג לצירו אפילו תוך הכרה, ושמואל שאמר לגבי דבר דומה, פטור אבל אסור. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, סחיטת 1 כבשים, 2 שלקות, א' לגופן, ב' למימיהן. בדיוק הנושא שהזכרנו. עכשיו הגמרא תתייחס לזה באופן ישיר. גופה. לפני שנתקדם, נתייחס גם לסימונים השאורים מיד, פס כפול. בשוליים תחת הכותרת מבנה, זה בא להדגיש את המילים כבשים ושלקות. והמשולשים שנראה עוד מעט, שלוש שיטות המוראים מה מותר ומה אסור. הגמרא, גופה, כבשים שסחטן, אמר רב, לגופן מותר, למימיהן פטור אבל אסור. ושלקות בין לגופן בין למימיהן מותר. ושמואל אמר, הוא הדעה השנייה בסדרה של שלושת השיטות, אחד זה ואחד זה, בין אם מדובר בכבשים, בין אם מדובר בשלקות, לגופן מותר, למימיהן פטור אבל אסור. רבי יוחנן אמר, אחד כבשים ואחד שלקות, לגופן מותר, למימיהן חייב חטאת. יש לציין שלאף אחד שחיטת כבשים למימיהן מותר. האמירה הזאת היא לקראת הקושיה הבאה. מטיבי סוחטין כבשים בשבת לצורך השבת, משמע שאפילו למימיהן מותר, אבל לא למוצאי שבת, וזיתים וענבים לא יסחוט, ואם סחט חייב חטאת. אז מה אנחנו רואים מפה? קשר לרב, קשר לשמואל, קשר לרבי יוחנן. רב מתרץ לתמי, ושמואל מתרץ לתמי, רבי יוחנן מתרץ לתמי. אז כפי שאתם יכולים לראות, המשולשים מופיעים עוד פעם, וכל אחד יסביר את המקור שממנו הקשינו עליהם, כל אחד לפי שיטתו. רב מתרץ לטעמי, סוחטין כבשים בשבת לצורך השבת, אבל לא למוצאי שבת. במה דברים אמורים? שמה? שסוחטין כבשים לגופן, אבל למימיהן פטור אבל אסור. הוספנו חץ מצד הגמרא כדי לחבר את האמירה הזאת, את הקריאה הזאת של המקור, לשיטת רב המקורית. שם ראינו למימיהן פטור אבל אסור. ממשיך רב בהסבר המקור, ושלקות בין לגופן, בין למימיהן מותר, וזיתים וענבים לא יסחוט, ואם סחטן חייב חטאת. אני חושב שמיותר לציין שלגבי הסיפה כאן בעניין זיתים וענבים אנחנו לא נראה מחלוקת. ושמואל מתרץ לתמי, גם הוא מסביר את אותו מקור שממנו הקשינו עליהם לשיטתו. סוחטין כבשים בשבת לצורך השבת, הוא הדין לשלקות. זה מזכיר את דברי שמואל המקורים, שהוא אומר אחד זה ואחד זה. אז כאן הקריאה שלו בבריתה משקפת אותו דבר, שכאן נאמר הוא הדין לשלקות. במה דברים אומרים? שמה שמותר לסחוט את הדברים האלו, הכבשים והשלקים, וגופן, אבל למימיהן פטור אבל אסור. נשים לב שגם פה הוספנו חיצים מצד הגמרא שמחבר אותנו לאמירה המקורית של שמואל, שראינו לגופן מותר אבל למימיהן פטור אבל אסור, וזיתים וענבים לא יסחוט, ואם סחט חייב חטאת. ואני חושב שלא הסברנו את זה, אבל זה מובן מאליו שכשמדבר בזיתים וענבים הם עומדים לסחיטה, ולכן הפעולה ומה שיוצא מהם זה מגוף הפרי, זה לא כמו המקרים של הכבשים והשלקות, וזה אב מלאכה, ולכן אם מישהו שחט אותם בשבת בשוגי חייו קורבן חטאת. רבי יוחנן מתרץ לטעמי, סוחטים כבשים לצורך השבת אבל לא למוצאי שבת, אחד כבשים ואחד שלקות, במה דברים לגופן, אבל למימיהן לא יסחוט, ואם שחט, כלומר למימיהן, נעשה כמי ששחט זיתים וענבים וחייב חטאת. וזה גם זה תואם לדברי רבי יוחנן שראינו למעלה. אמר רב חייא בר אשי אמריו, דבר תורה אינו חייב אלא על דריסת זיתים וענבים בלבד. וכן תני דבי מנשה, דבר תורה, כלומר מה אסור מן התורה, אומר רש"י דבר תורה, כלומר אסרה תורה מלאכה ודריכת זיתים וענבים, הוא דהבי מלאכה, אבל שאר דריכות לאו הוא חיו בהכי ולאו מלאכה נינו, שאר שחיטות הם אינם דרכם של הדברים. אז גם פה במקור שהביא בי מנשה, דבר תורה אינו חייב אלא דריסת זיתים וענבים ועד, זה אמירה אחת. ויש עוד אמירה, וזה לא קשור לענייננו, אבל זה עוד אמירה של בי מנשה, ואין עד מפי עד כשר, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אלא לעדות אישה בלבד. עדות אישה זה עדות שמת בעלה של אישה נשואה כדי להתיר אותה להתחתן. ורש"י אומר בשורה הראשונה לעדות אישה, לומר לאישה מת בעלך, דאכילו ברבנן. יש כאן הקלה שאנחנו מתירים אפילו לא זה שעצמו ראה את הגופה, אלא מי ששמע ממי שראה את הגופה, זה עד מפי עד, הוא נאמן. תעקיד ברבנן ממשיכה שהיא משום עיגונה, שאם אנחנו לא נקבל את העדות הזאת, האישה תישאר אסורה להתחתן. ואנחנו חוזרים לגמרא, איבעיה להו, עד מפי עד לעדות בכור מהו? נולד לבן אדם בעדר שלו בכור בהמה. בכור בהמה, בזמן בית המקדש היו מביאים אותו, היו קודם כל נותנים לו אותו לכהן, והוא היה מקריב אותו כקורבן. אומר רש"י, לעדות בכור, בכור ביד כהן, כשנתנו ישראל לו שלם, ואירה לו בו מום. קיימון בבחורות, נחשדו כהנים להתיר מום בבחור, ואין נאמן לומר מום זה נפל בו מאליו. וכמובן יש איסור להתיר מום בבחור, אבל אם המום נוצר לבד אז זה מום, אבל וזה מאפשר שחיטת הבחור מחוץ לבית המקדש. אז כהן אינו נאמן לומר שמום זה נפל בו מעילה, וצריך להביא עדים. ואמין להתם דאישה כשרה לעדות זו, היא הנאמנת לומר שהמום שבבהמה הזו שביד הכהן נפל בו מעילה, הכהן לא הטיל בו המום. וכמו שאמרנו מקודם, התוצאה מכך שהבהמה מותרת כפסולי המוקדשים לשחט מחוץ לבית המקדש, וכמובן זה חוסך הרבה תרחה מצד הכהן לשמור על הבהמה ובזמן בית המקדש להביא אותו כקורבן. שלא בזמן המקדש, הייתי אומר זה עוד יותר בעיה, כי כל זמן שלא נפל בו מום אין מה לעשות, צריכים לשמור על הבהמה וזהו, אסור לשחוט אותו מחוץ לבית המקדש, ואם אין בית המקדש אין מה לעשות איתו. ממשיך הגמרא, אחרי שהעלינו את השאלה מה לגבי עד מפי עד לעדות בכור מהו, רב עמי אסיר, הוא לא מקבל עד מפי עד, ורב אסי שרי, הוא מתיר, הוא מקבל, הוא מכשיר עד מפי עד בעניין הדבר הזה שנפל בו מום מאליו. אמלי רב עמי שהוא החמיר לרב אסי, והתנה דבי מנשה, מה שראינו מקודם, אין עד מפי עד כאשר אלא לעדות אישה בלבד, לומר מת בעלה, אבל לא, לא בשום תחום אחר. ואתה רוצה לקבל עד מפי עד גם לעדות בכור? אימה, הוא מתרץ, הוא מסביר, אין כאן קושה עליי. אימה, מה שכתוב בתן עצת תן הדבי מנשה, שאין עד מפי עד כאשר אלא לעדות אישה בלבד, הכוונה לעדות שהאישה כשרה לה בלבד. וכפי שאמרנו, שאישה נאמנת לומר נפל בו מום מאליו. אז מאחר שהתחום הזה של עדות בכור אישה כשרה לה, גם עד מפי עד יהיה כשר. רבי אמר, אכשיר עד מפי עד לבכור. כך רבי אמר, קרי לי מרימר, מרימר קרא על רבי אמר, הימר שרי בוחרה. הצליל שיוצא מזה שהוא בעיני מרימר, רבי אמר הוא מיקל כזה, ימר המתיר בחורות. והלכתה עד מפי עד כשר לבחור. חלות דבש, והמשך המשנה היה שאותם חלות דבש שריסקן מערב שבת יצאו מעצמן, הדבש יצא מעצמו, אסור. רבי אליעזר מתיר. כי אתה רבו שיה מן ההודעה, אתה והייתי מתניתה בידי. כשרבו שיה הגיע מן ההודעה, הוא הביא איתו את הברייתא הבאה: זיתים וענבים שריסקן מערב שבת ויצאו מעצמן, המיצים, הנוזמים, המשקים יצאו מעצמם, אסורים. רבי אליעזר ורבי שמעון מתירים. אז זה מה שרב הושעיה הביא לנו. אמר רב יוסף, גברה יתרה עתה לאשמינן. כבר ראינו במשנה שרבי אליעזר מתיר, אז מה הבאת לנו? עוד דעה שמתיר? דהיינו רבי שמעון גם כן. אומר רש"י, עתה לאשמינן בתמיה, כלומר מה בא ללמדנו אם לא זאת? אמר לאביי, אז אחרי שרב יוסף הביע את התמיהה שלו, רב אביי מגיב, טובה כמשמלן. הוא משמיע לנו הרבה דעי ממתניתין שדובר עליו בחלות דבש, ושם ראינו רבי אליעזר מתיר, והמינה הטעם הוא שם רבי אליעזר מתיר דמעיקרה החלות דבש אוכלה, ולבסוף אוכלה. זה התחיל כאוכל, והדבש שיוצא ממנו נחשב אוכל. אין כאן איזושהי שינוי גדול, ולכן קל להתיר כזה דבר. אבל אחה, בעניין זיתים וענבים, דמעיקרה אוכלה, הזיתים וענבים, הפירות עצמם הם אוכל, ובסוף משקה, דהיינו היין והשמן, אימה לא, אולי בכזה דבר לא מקילים. כמה שמלן, מה שרבו שיה הביא, אותו מקור תנאי אומר שמי שהמתיר מתיר אפילו בדבר שהתחיל כאוכל והסתיים כמשקה, שזה לפי שיטתה מותר. המשנה, כל שבא בחמין. הביטוי הזה, בא בחמין, אומר רש"י, כלומר שנתבשל. אז כל שבא בחמין או נתבשל, נתבשל מערב שבת, שורין אותו בחמין בשבת. למה שיוצא אדם להשרות אותו בחמין, במים חמים? אומר רש"י, כדי שיהיה נימוח. ממשיך המשנה, בכל שלא בא בחמין מערב שבת, מדיחין אותו בחמין בשבת. כאילו הדחה זה פעולה אחרת, פעולה מקילה יותר מהשריה. אז מי שדבר שלא התבשל מערב שבת, מדיחים אותו בחמין בשבת, אבל נוסיף פה, אבל לא שורים. ורש"י אומר, כל שלא בא בחמין, כגון בשר יבש שאוכלים אותו חי, זה דבר שנאכל בלי בישול על ידי הדחק, ומותר להדיח אותו בחמין. ורש"י מוסיף, ולא אומרים שזהו בישולו, אבל לא שורים. אז ההתר הזה הוא התר די כולל, די גורף, אבל יש יוצא מן הכלל, חוץ מן המליח הישן וקוליס ההיספנין, שהדחתן זוהי גמר מלאכתן. אומר רשי, חוץ מן המליח ישן, דג מליח של שנה שעברה, וכוליס או היספנן מפרש רשי, שם דג, שאוכלים אותו מחמת מלכו, על ידי הדחה. הוא די מלוח, אבל מדיחים אותו כדי לאפשר אכילתם. אני קורא עוד פעם, על ידי הדחה בחמין, והנח, אפילו הדחה נמי, לא. זה בניגוד למה שנאמר מקודם, שיש הרבה דברים שמתירים הדחה לא השרה, אבל הדחה כן, אלו גם הדחה לא. שזהו גמר מלאכתן והווי בישול. שואלת הגמרא כגון מי. מה לדוגמה דבר שנתבשל בערב שבת שחוזרים ושורים אותו בחמין? אמר רב ספרה כגון תרנגולתא דרבי אבא. רבי אומר רשי, תרנגולתא דרבי אבא מבשלה ושורה אותה ימים רבים בחמין למחות מאליה ואוכלה לרפואה. ואמר, ממשיך הגמרא, ואמר רב ספרה, זימנה חדה איקלית להתם ואוכלן מיני. פעם הגעתי לשם ואכלתי ממנו. ולא רבי אבא דאשכן חמרה בר תלת הטרפי איתנסי. ואם לא שרבי אבא ישקע אותי יין בין שלוש שנים, זה תלת הטרפי, הכוונה בין שלוש שנים, את נשיא. ומשביר רשי את נשיא, הייתי נאנס להקיא מחמת מיאוס. ממשיך הגמרא, והנושא שהוספנו כאן בשוליים, קלי הבישול, דברים שבקלות מתבשלים. רבי יוחנן רייק ליקוטח דבבלי, רייק לשון רוק לרוקק מהאכילה של קוטח הבבלי. רשי, אני אמרתי רוקק מאכילתו, רשי מוסיף פה רוקק מקוטח דבבלי כשזוכרו שהיה מאוס בעיניו. יש מאכל שנקרא קוטח הבבלי, אנחנו לא ניכנס כאן למתכון, אבל הוא בעיני רבי יוחנן היה דבר מאוס. רבי יוחנן נציין היה מארץ ישראל, והמאכל הזה, אני חושב שהשם מעיד עליו שהוא היה מאכל בבלי. אמר רב יוסף, רב יוסף היה מבבל, והוא נעלב לשמוע שאנשים נמאסים מאותו מאכל. כך אומר רשי, אמר רב יוסף וכו', קשה היה בעיניו שנמאסים בני בבל על בני ארץ ישראל, שבני ארץ היו נמאסים, היה מאוס ביניהם מה שאפיין בני בבל. אמר אנו נמי, יש לנו לרוק מתרנגולתא דרבי אבא שהם, כלומר שבני ארץ ישראל, אוכלים. וכך דברי הגמרא, אמר רב יוסף, ולרוק ענן מתרנגולתא דרבי אבא. אפשר להבין מכאן שאותו תרנגולתא דרבי אבא היה דבר שנמצא בארץ ישראל. ועוד, ואני מבין שרב יוסף פה הוא מוסיף בדבריו שאותו קוטח הבבלי אינו מאוס כל כך בעיני שאר בני ארץ ישראל. נכון, רבי יוחנן היה לו תגובה קיצונית חמורה לעניין כלפי קוטח הבבלי, אבל רב יוסף מספר לנו, ועוד אמר רב גזה זימנה חדה איקלג להתם ואהבת את קוטח דבבלי שאילו מיני כל בריחי מערבה. פעם אחת רב גזה מספר שהוא היה, הוא הגיע לשם, כנראה הוא הגיע לבבל, והוא הכין קוטח הבבלי, או הכינו לו קוטח הבבלי, וכל החולים של ארץ ישראל ביקשו אותו ממנו. כל שלא בא בחמין וכו', ההמשך הוא חוץ מן המליח הישן, שהדחתן זוהי ומר מלאכתן. הדיח מי, מה אם אדם עבר והדיח את המליח הישן? אמר רב יוסף, הדיח חייב חטאת, זה נחשב בישולו. אמר מור ברי דרבינה, אף ענן עמי תנינה. ראינו את זה במשנתנו, אנחנו הוספנו פה חץ שזה מחזיר אותנו לקטע שבו, שממנו הציטוט הבא, שמה כתוב אחרי שהמשנה אמרה שכל שלא בא בחמין מערב שבת מדיחין אותו בחמין בשבת, וכתוב בהמשך חוץ ממליח ישן וכוליס איספנין שהדחתן זוהי גמר מלאכתן. שמע מינה, מזה שהוא נחשב גמר מלאכתן, דהיינו זהו הבישול, והבישול חייב חטאת, וזה הסיוע למה שרב יוסף אמר. יתיב רבי חייא בר אבא ורב אסי כמד רבי יוחנן, ויתיב רבי יוחנן וכמנמנם. אז רבי יוחנן כעת הוא במצב של נמנום, והשניים הנוספים רבי עמלי, רבי חייא בר אבא ורבי אסי. יש כאן משולשים, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש, סלש מבנה כתבנו סדרה של שאלות ותשובות של רבי חייא בר אבא ורב אסי, והם כל אחד מתחיל מפני מה, ואחרי הסדרה הראשונה של המשולשים נראה משולשים הפוכים, ונאמר שהם יהיו אחד לאחד. מספר משולש מספר 1 הוא יופיע במשולש הפוך גם מספר 1, מספר משולש 2 יופיע אחר כך עם משולש הפוך מספר 2, והם דחיותיו של רבי יוחנן ותשובותיו לשאלות הנ"ל. אז עכשיו הגמרא, השאלה הראשונה, מפני מה עופות שבבבל שמנים, כלומר שמנים יותר משל ארץ ישראל? אמלי רב אסי הגיב, כלך למדבר עזה שהוא מארץ ישראל וערך שמנים מהם. אז אתה חושב שהעופות שבבבל הם שמנים? יש בארץ ישראל מקום שהעופות שם יותר שמנים מהם שבבבל. שתיים, מפני מה מועדים החגים, מועדים שבבבל שמחים? תשובה, מפני שהם עניים. מסביר רש"י, מפני שהם עניים, אגב, כשאנחנו אומרים שמועדים בבבל שמחים, הכוונה שמחים יותר מארץ ישראל. ואומר רש"י, מפני שהם עניים, וכל השנה אין להם שמחה, במאכל ומשתה, ואין להם מרגוע ממלאכה, לפי כך במועדים, כל שמחתם. וחוזרים לגמרא, מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מצוינים? כלומר, מה זה מצוינים? הם לבושים בלבושים נעים. תשובה, לפי שאינן בני תורה. רש"י כותב שאינן בני תורה, והפירוש של הגות הראימה הוא מבין כאן מה ש, מי זה שאינן בני תורה? לא התלמידי חכמים עצמם, אלא הציבור, העם, הם אינן בני תורה ולא מכבדים, הם לא יכבדו את התלמיד חכמים, הם לא יהיו מצוינים, כלומר לבושים במלבושים נעים. אומר רש"י, שאינן בני תורה כל כך לכבדם כבני ארץ ישראל מחמת תורתם, מכבדים אותם מחמת לבושיהם שנראים חשובים. אפשר להבין רש"י אחרת מאותו הגאות שציטטנו מקודם, שה רמה של התלמידי חכמים שבבבל זה פחות, והם ישיגו כבוד רק אם הם מתלבשים בלבושים חשובים. כך אומר רש"י, שאינם בני תורה, כמו שקראנו מקודם, נקרא עוד פעם, מי אינם בני תורה? התלמידי חכם עצמם שבבבל, שהם כל כך לכבדם, לכבד אותם תלמידי חכמים כבני ארץ ישראל, מחמת תורתם, מאחר שהרמה של התורה שלהם הוא פחות, איך יכבדו אותם? מכבדים אותם מחמת לבושיהם שנראים חשובים. אנחנו חוזרים לגמרא, מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים? תשובה, מפני שאוכלים שקצים ורמסים. אז אנחנו ראינו פה ארבע שאלות עם תשובות. בינתיים התעורר באור רבי יוחנן, אמר לו דרדקי, קורא להם דרדקים, בחורים, אומר רש"י, שלא הגיעו לסברה. היו אנשים, אנחנו מכירים אותם כאנשים גדולים, רב חייא בר אבא ורב אסי, אבל כנראה הסיפור הזה מתרחש כשהם היו עדיין צעירים, ורב יוחנן מבקר, מתקן, ואומר, לא, כך אמרתי לכם, אמור לחוכמה אחותי את. והפסוק והדרשה עליו, אם ברור לך הדבר כאחותך שיעשו עליך, אומרו, ואם לאו, אם הדבר לא ברור 100%, לא תאמרו. אמרו לי, ולמה לא אמור, איזו מהן? אם אתה אומר שאנחנו לא אמרנו דברים מדויקים, אז תגיד אתה. אז אנחנו כאן נשמע את דברי רבי יוחנן, אחד לאחד. אנחנו מצפים לראות ונראה עד סוף עמוד ארבע משולשים עם השפיץ למטה. תגובות רבי יוחנן. מפני מה העופות שבבבל שמנים? מפני שלא גלו, שנאמר, שנן מואב מנעוריו ושוקט הוא אל שמריו, ובגולה לא הלך. אז אנחנו רואים שמי שלא גלה, אז הוא יהיה שמן, מה שאין כן מי שהלך בגולה יהיה רזה. אומר רש"י, שנן מואב מנעוריו, סייפי דקרא. אנחנו ציטטנו מספר ירמיה, מנביא ירמיה, פרק מ"ח פסוק י"א, הסיפה של הפסוק י"א, על כן עמד טעמו בו, אלמה, הגולים מפיגין טעמן ושמנן. אז אנחנו ממשיכים בגמרא, והכה של ארץ ישראל מנהלן דגלו, שהעופות ארץ ישראל כן גלו, דתניא ביהודה אומר, 52 שנה לא עבר איש ביהודה, שנאמר, ואנחנו מדברים על תקופת החורבן, במשך 52 שנה, נכון, גלות בבל היה 70 שנה, אבל 18 שנים האחרונים היו שונים, ואנחנו נתייחס לזה עוד מעט. בכל אופן, במשך 52 שנים של גלות בבל לא עבר איש ביהודה, שנאמר, על ההרים אשא בכי ונהי. וההמשך הוא מבלי איש עובר ולא שמעו קול מקנה. וממשיך הפסוק, מעוף השמיים ועד בהמה נדדו הלכו. והדגשנו מעוף השמיים, וגם מוזכר בפסוק ועד בהמה, בהמה בגמטריה 50 ותרטין הוו. כעת רש"י בעניין השנים, המספר שנים האלו, נון בית שנה, משגלו, אומר רש"י, משגלו בימי צדקיה בחרבות ירושלים, אז נחרב ירושלים, זה היה 11 שנה אחרי תחילת הגולה בימי יחוניה. אז הגלות הסופי, נקרא לזה, התחיל משגלה בימי צדקיהו שנחרב ירושלים, עד שנפקדו בימי כורש, שהוא היה השליט בממלכת פרס, ואז בשנה שנפקדו בימי כורש, ואז עלו מהם לייסד את הבית 18 שנים קודם גמר הבניין, שהיא לסוף 70 שנה בשנת 2 לדר יבש. במגילה, מסכת מגילה, הדברים האלו נאמרו. אז במשך 52 שנה לא היה אף אחד, כולל החיות, כולל העופות. ממשיכה הגמרא, אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, כולן חזרו. אמרנו בפסוק, מעוף השמי הבהמה, הם נדדו הלכו, אבל כולם חזרו, חוץ מקוליס או היספנין, מה שהזכרנו גם במשנה, בקשר להדחתן, זו היא גמר מלאכתן. אותו דג, הקוליס ההיספנין, אמר רשי למעלה במשנה, וקראנו אותו מקודם, שהוא שם דג, שאוכלים אותו מחמת מלכו על ידי הדחה בחמין. אז אותו דג לא חזר. דיאם הרב, הני מדרי דבבל, מהדרי מאיה לעין איתם. אז במה זה מדרי דבבל? אומר רשי, הני מדרי דבבל, אנחנו ברשי בשורה האחרונה, בשורות הקצרות, מהדרי מאיה לעין איתם. מדרונות שבבבל מחסירים מים הנשפחים בהן לעין איתם, שהוא מקום גבוה שבארץ ישראל, שאותו מעיין, אותו עין איתם, אותו מעיין מביא מים לבית תפילת כהן גדול ביום הכיפורים, מתוקן באותו מקום התפילה, מתוקן בחומת עזרה על גבי שער המים, קדמי למסד ליומה, אין איתם גבוה מקרקע הזרה 23 אמות. והמקום התבילה היה, כמדומני, היה 20 אמות. לכן אותו אין איתם שהיה גבוה מקרקע הזרה ב-23 אמות, זה אפשר המים להגיע מאין איתם לאותו מקום התבילה, בית התבילה של כהן גדול. ואיך מחסירים, ואיך זה עובד, שהמים שהיו באותו מדרי בבבל, אותו מדרונות בבבל, שיש בפרט, זה שם הנהר הגדול בבבל, שיש בפרט סילונות וסולמות למטה מן הקרקע, ודרך אותן סולמות חוזרים המים לארץ ישראל, וחוזרים ונובעים במעיונות, והדגים חזרו דרך אותן סולמות שנוחים על אותם יותר מדרך פרט עצמו. זה לגבי שאר סוגי דגים. אבל ממשיך הגמרא, והי הקוליס כיוון דלו שריר שדרי, השדרה שלו לא חזק, לא מציא סלק, הוא לא מצליח לשחות, אני מבין זה נגד הזרם לשחות כיוון מעלה, ולכן נאמר כאן שנכון שכולם חוזרו חוץ מקוליס ההיספנין. ממשיך הגמרא, מספר 2, בפני מה מועדים שבבבל שמחים? תשובה, בפני שלא היו באותה כללה דכתיב, והשפעתי כל מסוסה חגה חודשה ושבתה וכל מועדה, וכתיב חודשיכם ומועדיכם שנה נפשי היו עליי לתורך. אז הכללה הזאת לא היה, לא חל על בבל. מי היו עליי לתורך? מה הפירוש הדבר הזה? אמר בלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין ישראל, לא מספיק, לא, כמו לשון די, לא דיין ישראל שחוטאים לפניי, אלא שמטריחים אותי לידע איזו גזרה קשה אביא עליהן. אמר רבי יצחק, אנחנו רואים פה פס כפול, ובשוליים תחת הכותרת מבנה רבי יצחק ורבי חנינה בהמשך תיאורים צרות ממשלתיות שבאו על ציפוי וטבריה בזמן המועדים. נוסיף מה שאנחנו רואים ברשי, שציפורי וטבריה הם היו מארץ ישראל. וכך אומר רשי, ארבע שורות מסוף העמוד לקראת סוף השורה. וזה תואם למה שנאמר עכשיו, שהכללות האלו של השפטת המסוס והחג היו בארץ ישראל. ממשיך הגמרא, אמר רבי יצחק, אין לך קורג ברגל שלא באת בולשת לציפורי. בולשת חיל המלך. ציפוריה מארץ ישראל. ויאמר רבי חנינה, אין לך קורג ברגל שלא בא לטבריה, אגמון וקמטון ובעל זמורה. ורשי מסביר, קומטון, לשון לז, הוא שלטון. אפשר להבין שאלו היו איזו גורמים שהיו מצערים אנשי טבריה בכל רגל ורגל. ומספר 3, מפני מה תמליכם שבבבל מצוינים? לפי שאינן במקומן. דיאמר ינשי, במטה, במקום שאתה, במקום שלך, שמי, שמי של השם שמו, אתה ניכר בשם, בשם שלך אתה ניכר, ולא מטה, אבל אתה, אם אתה נמצא במקום שאינו מקומך, תותווי. תותווי הוא עניין של לבוש. רשי אומר, במטה שמי, בעירי אין לי צריך להתקבל, אלא בשמי, שאני ניכר בו. ולא מטה, במקום שאינו עירי, תותווי. ממשיך רשי, כבודי תלוי בסמלתי. המילה תודווי, סמלתו מתרגמינן, המילה סמלתו שמופיע במקרא, התרגום שלו, תודווי. הפסוק בישעיה פרק 5, פסוק ו' אומר, הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל. תני רב יוסף, אלו תלמידי חכמים שבבבל, שעושים ציצים ופרחים לתורה. ציצין אומר רשי, צמחים. והשאלה הרביעית שאליו התייחס רב יוחנן, מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים שלא עמדו על הר סיני, שבשעה אנחנו ממשיכים לדף קוף מם וב, שבא נחש על חווה. רשי מביא המקור לאמירה הזאת, היטיל בזוהמה. ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן. שאלה, אמר לי רב אחא ברי דרב על רב אשי, גרים מאי? אמרת ש ישראל שהיו בהר סיני אז פסקה זוהמתן, מה נאמר לגבי גרים? רשי אומר שלא היו על הר סיני, מהיכן פסקה זוהמה? תשובה, אמר לי, אף אגב דעינו לא אבו, למרות שאותם גרים לא היו בסיני, מזליו אבו. תכתיב הפסוק מעיד על כך, את אשר ישנו פה אימנו עומד היום לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו פה וכו'. רשי אומר שורה שלישית, מזלי אוהבו בסיני, וכל שעמדו על הר סיני נתקדשו ונתהרו ונתרפו מכל מום, ואף עיוורים ופסחים שהיו בישראל הם גם נתרפו כדתניא בספרי. ממשיך הגמרא, ופליגה דרבי אבא בר כהנה, מה שאמרנו שלא פסקה זוהמה עד סיני, הוא חולק על האמירה של רבי אבא. דאמר רבי אבא בר כהנה, עד 3 דורות לא פסקה זוהמה מאבותינו. אברהם הוליד את ישמעאל. אנחנו מתייחסים כאן לשלבים שבו ירד הזוהמה. אז זה שלב ראשון בלידת ישמעאל, יצחק הוליד את עשיו, יעקב שהוא דור שלישי הוליד י"ב שבטים שלא היה בהם שום דופי. אז אנחנו רואים הפסקת הזוהמה לפי רבי אבא היה כבר בזמן יעקב שקדם להר סיני שנים רבות. עד כאן שיעורנו להיום.